أهلا يولي،
أهلا كرميت، أهلا كل مش
ماشي
تصفي بانو، مع شلومك كرميت،
اني متسويان
خلاف لنا עוד שבוע ואנחנו שוב עם תוכנית שלישית פעמיים כיתוב, כיתוב, ממילה כיתוב. והיום רצינו לשתף בחוויה עבורי די משמעותית שחווינו בשישי האחרון, שמיני לחודש אפריל. נפגשנו קבוצה של אנשים בנחל חרמון ברמת הגולן. ולפני שאנחנו נתחיל לדבר על זה, הייתי רוצה להתחיל עם הסרטון של שי דנון, שנתקלתי בו לפני 3 שבועות, מה שהביא אותי ליצור עם שי דנון קשר וליזום את המפגש הזה עם כמות גדולה יותר של אנשים. אז
ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. אנחנו כאן במוצא הבניאס, הקרוי פניאס, על שם האליל הקטן, פן. ואנחנו כאן מתחת למקדש של עבודת השטן, עבודת האלילים שהתרחשה במשך שנים רבות כאן, בצפון ארץ ישראל. יהודים פחדו להגיע לכאן, לא רצו להגיע לכאן, בגלל אותה עבודת אלילים והקרבת קורבנות שנעשתה כאן. אנחנו כאן לנקות את הדם הזה שנשפך. אנחנו כאן וקוראים בשם בורא עולם, בשם הקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים למים הראשוניים, למי המקור של בורא עולם בעצמו, לעלות למעלה מן המעמקים, אותם מים שנמצאים בכל העולם, מתחת לאדמה בכל העולם. אנחנו קוראים לכם לצאת כאן ולנקות את המים של ישראל, לנקות את המים של העולם, לטהר את המים שלנו בגוף, לטהר את המים במוח, לטהר את הלב שלנו. מים, תבונת המים, כוח עצום שנזנח, אנחנו קוראים לו בתקופה חשובה כל כך כמו היום, קוראים לתבונת המים ולמים הראשונים לעלות ולשטוף הכל ולטהר הכל ולנקות הכל, את כל הרוע מן העולם ואת כל חורשי המזימות וחורשי הרעה שקמו עלינו לחלותינו. אנחנו אומרים לכם די, הגיע הזמן להפסיק. כל המעשים שלכם חשופים, כל מה שעשיתם במחשכים במשך שנים יוצא לאור. אנחנו מזהים אתכם ורואים אתכם, וכאדונים ומשרתים אנחנו פשוט אומרים לכם, לכו לכם לדרככם, אין בכם יותר צורך. חסדי השם יתברך שברא את כל גן העדן הזה עבורנו, ונתן לנו את הבחירה הרצונית לבחור מה אנחנו רוצים כאן בחיים האלה, כאן בזמן הזה, וכל מי שנולד וחי כאן עכשיו, זכות גדולה נפלה בחלקו ובחלקה, בחלקך ובחלקך. לתקן את העוול של אלפי שנים ומאות שנים ועשרות שנים. לנקות באמצעות מים, באמצעות כוונה, באמצעות קול, לנקות ולטהר. אני קורא לכל מי שהדבר מהדהד בו לעשות את אותו הדבר בכל מקום בו יש נביאה של מים ראשוניים, מי מקור, מתוך האדמה. יהיה זה בצפון, בדרום, במרכז, במזרח, במערב, כל מקום בו מים יוצאים מהאדמה, שם זה המקום לדבר על המים. לא לשלוח ריפוי למים, לבקש מהם ריפוי. לא לשלוח ניקוי למים, לבקש מהם שינקו אותנו ושינקו את התודעה הקולקטיבית של כולנו. אני מבקש שיבוא וישטוף את העולם אור, אור בוהק של בורא עולם, שיבוא וישטוף אותנו וייתן לנו מרפא ומחסדו ורחמיו, כדי שנזכה לגאולה של חסד ורחמים. אנחנו לא רוצים את הגאולה האחרת שבאה בדין. בבקשה מים ראשוניים, בבקשה בורא עולם, תן לנו גאולה במהרה בימינו על חסד ורחמים. שמע ישראל, אדוני אלוקינו, אדוני אחד.
אחרי שראיתי את הקטע הזה, פניתי לשי דנון ואמרתי לו, שי, נראה לי שהרבה יותר אנשים צריכים להיחשף לזה, הרבה יותר אנשים צריכים לראות את זה, לשמוע את זה ולדעת את הסיפור, מה שקרה שם. לא מספיק אנשים יודעים מה קרה שם, איזה עבודת אלילים נעשתה שם, איך לא מספיק אנשים מכירים את הסיפור. אז בשישי האחרון נפגשנו בנחל חרמון. במשך שבועיים פרסמתי בקבוצות, בפייסבוק שלי, בקבוצות וואטסאפ, בטלגרם, והצלחנו לארגן קבוצה לא גדולה, של כמה עשרות, וקצת הרבה מדי נשמענו ממה שהיה. תקני אותי אם אני טועה.
היו משהו כמו 30, אני חושבת.
כן, כן, משהו כמו 30 איש הגיעו לשם. ונפגשנו, עלינו למערה, שמענו, ראינו את המקום שבו נעשתה עבודת אלילים, והיו מביאים קורבן למולך, וכפי שנראה זה לא היה קורבן חיה בלבד, כנראה היו שם גם קורבנות אדם ותינוקות כפי שאנחנו יודעים. הם היו זורקים את הגופות אל התהום, אל המים, מאיפה שהנביאה יוצאת, והיו בודקים שהדם הזה יוצא גם מצד השני. לפי שאנחנו יודעים, דם הוא מוליך, מים הם מוליכים, וכאשר דם של סבל מתערבב עם המים האלה, זה מזהם את התודעה של אלה ששותים את המים האלה. באנו לשם כדי לתאר את המקום, כי הסאונד, כי הצליל של קערות קריסטל, כפי שנאמר בראשית א', רוח אלוהים מרחפת על פני המים, מים הם אלה, סאונד הוא זה שמתאר את המים ומתאים אותו בתדר גבוה יותר. אז לאחר ששמענו את הסיפור, התיישבנו במקום נוח ליד הנחל עם קערות קריסטל, ושי דנון הזמין אותנו להצטרף אליו קשה לומר טקס, אבל
התכווננות.
התכווננות, כן. התכווננות של לשלוח בקשה, לשלוח כוונה אל המים, כוונה של לעשות את המקום הזה טהור יותר, נקי יותר, טוב יותר. אני באופן אישי הייתי בהיי, פשוט היי, כמו שאחרים כנראה מגיעים, כמו שניתן להגיע בטקסים מסוימים אחרים. אני אחרי זה פשוט, כשחזרנו, לא היו מילים, לא היה לי מקום לעוד משהו. פשוט הייתי בהוויה של סוג של עושר, שלמות. חזרתי הביתה וישנתי איזה 3 שעות. השילוב הזה של המים וצליל של קערות קריסטל, זה משהו שקשה לתאר, צריך לחוות את זה. אז בעקבות החוויה הזאת, האם יש הפרעות או רק אני שומעת אותם?
אני לא שומעת הפרעות.
אוקיי, אז טוב, אני לא מצליחה להפעיל את זה. טוב, בקרוב אני צריכה כנראה מחשב חדש.
גם זה יגיע.
הסאונד הזה, זה יגיע. אני יכולה לשתף.
קודם כל אני רוצה לומר.
משהו אחר, כן.
גם
אני אשתף.
כשאת מספרת את זה, את מדברת בטון ובתדר שהוא קצת אחר מהרגיל שלך. אני חושבת שזה גם משקף משהו מההתחברות לחוויה. קודם כל, גם שם את היית מאוד שקטה, ומאוד, ככה אני הסתכלתי עליך מהצד, מאוד סופגת את המקום, מאוד מפנימה פנימה, ופחות משדרת החוצה. זה היה מקסים לראות את זה. אנחנו גם נסענו ביחד. היה עלייך איזשהו שקט כזה מאוד, וגם עכשיו כשאת מדברת ומספרת את זה, יש לך משהו מאוד ככה כאילו ירד, הורדת הילוך בזה, וזה מעניין, זה מעניין. אני גם רוצה לומר שהייתה לי חוויה מקסימה. קודם כל המקום הוא מדהים, והוא מאוד קרוב אלינו יחסית, שעה ורבע נסיעה ממש צ'יק צ'ק, והדרך היא קסומה, והגענו לשם, פגשנו את שי ופגשנו את עמית, ממעלים את התדר המדהימים, ואנשים שהגיעו ככה לאט לאט התאספו, זאת הייתה תחושה כמו כזה של, לא יודעת, מין משהו חגיגי, שכל פעם הגיעו עוד אנשים, הרי אנשים הגיעו מרחוק, הגיעו אנשים מירושלים, הגיעו אנשים בכל, באמת ממרחקים. והייתה שבאמת הזדמנות גם לכל אחד לומר משהו, מי שרצה. זה היה מקסים, באמת, כאילו כן, זהו.
זה המקום, התמונות שאנחנו רואים ברקע זה המקום.
כן.
זה השאר של לעולמות אחרים. רגע, אולי אני אחזיר את זה להראות. זה השאר למקומות אחרים. לכאן בעצם זה השאר לשום מקום, שככל הנראה בטקסי הלילים שהם היו מקיימים שם, השאר למימד אחר הזה היה נפתח. ואז הם היו מביאים את הקורבן. ואת הקורבן הם היו זורקים למטה, איפה שהמים, לבאר של המים. המקום נהרס מאוחר יותר ברעידת אדמה. זו הייתה עיר קדומה. וכפי שאנחנו יודעים, כוחות הטבע הם כוחות השמיים. הם באים לנקות ולתאר ולהעלים את מה שלא טוב.
בעצם מה ששי עשה איתנו, זה בעצם, אנחנו בעצם ביקשנו מהמים להביא את הסגולות שלהם, ולהביא ניקיון וטוהר ותדר חדש לכל המים שיוצאים הלאה, לכל מדינת ישראל, מהאזור הזה. כי באמת, משם, גם הנביאות של מי התאום, וגם המים שמגיעים מהחרמון, ביחד מלמעלה ומלמטה, בעצם יוצאים לכל הארץ.
כן. זה משהו חשוב שאמרת, שבעצם כולנו שותים מהמים האלה. כולנו. זהו, אז זאת ההתחלה למשהו שאנחנו רוצים להמשיך ולדבר עליו בהמשך, על התדרים, שזה משהו שעדנון מדבר עליו הרבה, או דיבר עליו הרבה, ועכשיו הוא מדבר פשוט על דברים אחרים יותר. אבל מוזיקאים שבינינו, לפני כמה שבועות, הייתי במפגש בטבע, שבו נתקלתי במוזיקאי שמאז שהוא נחשף למידע, הוא פשוט באופן קבוע מכוון את הכלי נגינה שלו לתדר 436 או 444, אבל נמנע מלכוון ל-440. כי בעצם רוב מה שאנחנו שומעים היום ברדיו, בהופעות מוזיקה, הכל מכוון ל-440, וזה לא תדר נכון לנו. אז אני פחות יודעת להסביר.
מה זה אומר? אוקיי, זהו.
אני פחות יודעת להסביר את זה, אנחנו רוצים להביא...
אנחנו נעשה מפגש על זה, נכון?
כן, אנחנו נעשה מפגש עם מישהו שמבין בשפה הזאת, כי אני רק יודעת לגעת בשפה הזאת, אני רק יודעת שתדר זה דבר מאוד מאוד חשוב לנו, ואנחנו לא באמת שומעים כרגע את התדר הנכון באופן שגרתי. לכן כל כך כיף לנו בטבע, כי בטבע זה כן מתקיים. בטבע אנחנו כן שומעים את התדרים הנכונים. יש עוד משהו שרצינו להוסיף אולי?
שאנחנו, שהתקיים מפגש נוסף, המטרה היא באמת לעשות את זה משהו המשכי, כל כמה זמן, כל חודש לעשות מפגש כזה, וכל פעם להזמין עוד ועוד אנשים שיבואו. קודם כל, מעבר לנושא עצמו של לבקש מהמים ולהגיע ולעשות שם את ההתכווננות שלנו, גם המפגש הוא, הוא חשוב, הוא משמעותי, הוא עוצמתי. זאת אומרת, להיפגש בטבע אנשים שמבינים וערים למה שקורה היום בעולם ולטרנספורמציות להשפעות ולמהלכים ולהונאות ולשחיתויות וגם לניסים שקורים. את המפגש של אנשים כאלה, המפגש שלי עם אנשים כאלה, הוא מבחינתי כמו אוויר לנשימה, ממש. כי יש לנו היום, אנחנו דיברנו על זה בשידורים הקודמים, יש היום, היום המון פיצול והמון מחלוקות. אנשים לא רואים או לא מסכימים עם אותם דברים. ובתוך המשפחה ובתוך החברים, דיברנו על זה, יש אי הסכמות ואי הבנות ו... וזה זה, 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 זה נורא חשוב להיפגש עם אנשים שאתם מקבלים, שמקבלים אותך ואת מה ש... ומדברים איתך באותה שפה.
הסביבה זה דבר סופר חשוב. זה מה שמחזק אותנו, זה מה שנותן לנו כוחות ואנרגיה.
נכון. נכון, שלחו קודם בקבוצה, בקבוצה שלנו, שלחו קודם שיקופית של סיכום התהליכים של ששת השלבים של מה שקורה בהליכה לקראת האג'נדה. איך קוראים לו? מייק? מייק עידון? מרק או מייק? תכף אני אגיד.
אני לא ראיתי את זה, אני לא הספקתי לראות.
אז הנה אני פותחת לראות. מייק עידון, הוא מדען פייזר לשעבר, לדעתי הוא היה סגן המנכ״ל, סמנכ״ל או משהו.
מייק משהו.
מייק עידון, כן. הוא לדעתי היה סמנכ״ל בפייזר או משהו. והוא בעצם סיכם את ששת השלבים של איך הניעו את כל הדבר הזה.
מעניין לראות את זה.
ושאנחנו בעצם בשלב, אנחנו בעיצומו של השלב החמישי.
וואו, מה זה אומר?
זה אומר ש... אני שלחתי את זה הלאה וכתבתי שאנחנו רואים שם את חלון אוברטון בהתגלמותו. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו קורא את שלב 6, שזה לא אנחנו, הערים שלגמרי מבינים שהאג'נדה כבר מתרחשת והיא כבר בשלבים דוהרת, הרכבת דוהרת לתוכה, אז מישהו ככה סקפטי וחושב שאנחנו קונספירטורים, רואה את שלב 6 ואומר זה הזיה. תגידו, מה אתם נורמליים? ביטול החובות, פירוק הכסף, קריסה...
מה זה אומר? מה יהיה בשלב 6?
זה מה שאני עכשיו... אוקיי, אני אקריא. שלב 6 אומר ביטול החובות, פירוק הכסף. מדובר על מרץ 22 עד ספטמבר 22. לעורר קריסה כלכלית פיננסית ואת הבורס, הפשיטת רגל של הבנקים. לחלץ את הפסדי הבנקים בחשבונות לקוחותיהם. הפעלת האיפוס הגדול. דמימוש הכסף, ביטול חובות והלוואות, להטיל את תיק עבודות הדיגיטלי, זאת אומרת את הארנק הדיגיטלי, לתפוס נכסים וקרקעות, לאסור את כל התרופות העולמיות, לאשר חובת
עוד חיסונים. עוד פעם, מה לתרופות?
לאסור את כל התרופות העולמיות, זאת אומרת שליטה מוחלטת בכל מה שנותנים כתרופה. אישור חובת חיסון חצי שנתי או שנתי, הטלת קיצוב מזון ודיאטה המבוססת על הקודקס אלימנטריוס.
אלימנטריוס. אני שנים, אני...
אתה דברי על זה.
אני מתפוצצת כשהייתי שומעת על קודקס אלימנטריוס עוד ב-2011.
תכף תספרי לנו על זה. רגע, תכף תספרי. אני רק אסיים ותספרי לנו על זה. להרחיב את הצעדים למדינות מתעוררות, כן? תוצאה, שלב שלישי של שליטה דיגיטלית, הרחבה של ה-NOM, שזה New Order Mandatory לכל הפלנטה. עכשיו, אם קוראים את השלב הזה, אנשים שהם ככה קצת סקפטיים אומרים, זה הזיה. מצד שני, זה חלון אוברטון, כי שלבים 1 עד 5, אם היינו רואים אותם לפני שנתיים, גם היו אומרים עליהם שהם הזיה, והם כבר מתממשים והם כבר קוראים בפועל. זאת אומרת, יש פה איזו שיקופית מהממת, היא פשוט, אני לא רוצה להקריא את כולה, כי היא קצת ארוכה, אבל אבל בעצם זה מראה ששלבים 1 עד 5 לפני שנתיים, אם מישהו היה מדבר איתנו עליהם, היו אומרים, אתם עוזים, זה תיאוריית קונספירציה, והם כבר מתממשים. עכשיו על 6 אומרים את זה, ולנו ברור ש6 כבר...
כן, על הכסף רואים את זה, זה קורה, כן. אני מנסה כבר
יומיים להגיש.
קודקס אלמנטריוס, זה משהו שמתכננים המון שנים, זה אומר שכל אוכל, אין מגדלים עצמאים, כל אוכל חייב לעבור אקרנות. אקרנות. כל הויטמינים ומינרלים, אין בלי שזה עבר אקרנה. זאת אומרת, להרוג את האוכל.
וואו.
כמו שזה זה להפוך אותו, אסור למכור אוכל שלא עבר אקרנה. אני לא יודעת אם כתבתי את זה נכון, קודקס אלמנטרי. דומה?
אני לא יודעת.
אני יכולה לחפש בין... אני אחפש באינטרנט, אני בטוח אמצא את זה. דיברו על זה כבר לפני עשור. חשבתי שזה לא עבר להם, אבל הם רוצים ליישם את זה כנראה. מעניין מאיפה השקופית הזאת.
כתוב שמאי קידון שלח את זה ביום חמישי, אבל, ואנחנו מתקרבים לשלב 5. לדעתי שלב 5 כבר קורה.
שזה
הכסף. לדעתי השקופית הזאת היא ישנה. היא חייבת להיות ישנה, כי היא אמורה להיות מלפני נובמבר 21. אם כתוב אנחנו מתקרבים לשלב 5, אז זה מלפני נובמבר 21.
זה נכתב, ומה היה בשלב 5?
תכף אני אשלח לך את זה, תוכלי לראות. אנחנו עושים ככה.
אולי את יכולה גם לשאול.
כן. את רוצה שנשדר אותו פשוט? את יכולה לשים אותו על המסך.
אני גם דרך אגב מצאתי משהו על קודקס אלמנטריוס.
אני לא התכוונו, אבל גלשנו לתוך נושא חשוב.
כן. לתוכן חשוב. קודקס. אלמנטריוס, אוקיי. כתבתי את זה לא נכון, כן.
אוקיי, איפה, באיזה אתר זה? ועד כמה הוא קונספירטיבי?
לא, זה סטנדרטי, את רואה International Food Standards. אלמנטריוס, תריוס, ככה זה, תיקנתי את עצמי.
את יכולה להגדיר את זה?
קודקס אלמנטרי. כן, אני אעשה את זה למסך מלא.
מעולה.
אני יכולה גם אולי פשוט לעשות, להגדיל את הטקסט ונראה את זה גדול יותר. נכון? מה יש לנו פה? About Codex. בואו נראה מה הם כותבים.
עכשיו אני רואה שזה קשור ל-World Health Organization.
בדיוק, הכל תמיד...
זה קשור ל-Food and Agriculture Organization of United States. זה משהו, זה אתר
במקשתי? זה משהו, כן, זה משהו שלהם, את מבינה? הם, זה תמיד גם במסווה של דאגה לכולנו והטוב כן. של כולנו.
כן.
זה תמיד נראה
הנה,
טוב, מעוצב טוב.
הנה, כתוב, הנה, כתוב רגע, תעלי למעלה שנייה.
להחזיר?
כן, תחזרי למעלה, כתוב, הנה. Codex Alimentarius is about safe food, good food for everyone, everywhere. אנחנו מדברים פה על אוכל טוב ובטוח לכולם, בכל מקום. International Food Trade has existed for thousands of years. טוב, צריך לקרוא את זה, אני צריכה לקרוא את זה בהזדמנות לעומק.
כן, אני אצרף קישור לזה.
מצוין.
אני אצרף קישור לזה.
השאלה, איפה הם כותבים כאן שהם באמת את התהליכים שהם הולכים להעביר על המזון? אני בעצם מבינה שהמטרה היא בעצם לייצר שליטה מוחלטת על המזון.
בדיוק.
כמו שכבר יש שליטה על הגידולים ושליטה על התוצרות ויש מקומות שמשמידים עלי אוכל שאפשר היה, מדברים על מחסור, איזה מחסור? אם משמידים אוכל אז איזה מחסור? מה אתם מדברים?
משמידים אוכל כדי שיהיה מחסור.
בדיוק, בדיוק. שזה כאילו אנשים אומרים לא יכול להיות, לא יכול להיות. אבל הם דואגים לנו, הם כאילו, ההנהגות שלנו אמורות לדאוג לנו. לא, הן דואגות לעצמן ולאינטרסים שלהם, שהם לא האינטרסים שלנו.
בדיוק.
אז טוב, אני אקרא את הנושא, אני אקרא לזה קצת בהמשך. את רוצה להראות את השקופית ששלחתי לך?
כן.
שלחתי לך בוואטסאפ? את יכולה להראות אותה. זה יכול להיות מעניין לעבור את הכלבים.
אולי יש לך אפשרות לעשות שיירינג פשוט? כי פשוט אצלי, אם אני אתחיל עכשיו לפתוח וואטסאפ, זה עוד פעם יתחיל לתקוע לי מחשב.
הבנתי.
יש לך פה כזה למטה שייר, אני חושבת שאת יכולה לעשות.
אז רגע, אני אנסה את זה גם, שנייה.
אצלך וואטסאפ פתוח במחשב?
עכשיו פתוח, כן. בואי נראה איך עושים את זה. עושה את זה על מסך מלא כאילו, רקע. אוקיי, שנייה. נלמד איך עושים את זה. איפה אנחנו פה?
טיק טק.
שייר.
ואז יש לך אפשרות לפתור, לבחור ב...
שייר סקרין.
אפשר בסקרין, אבל אפשר גם ב... window ואפשר גם בברייב בטאב.
הנה שיתוף. אוקיי, רואים?
את סטרים?
את רואה?
כן, כן.
אז הנה,
מעניין למה הוא לא עושה מלא. אוקיי,
אולי זה אצלי. רגע.
טוב, זה מה שיש. זה בתוך ה... מה אנחנו רואים בעצם? מתוך מה את מי שתקת
לנו? זה שקופית שקיבלנו בקבוצות, והיא לדעתי לא חדשה. לדעתי מדובר על מלפני מעל חצי שנה. חבל שאין תאריכים על הדברים האלה. מדברים ככה, שלב ראשון, הדרך לסדר עולמי חדש. זה משהו, הנה למטה, מייקי דון, מדען פייזר לשעבר, שלח את זה. אנחנו מכירים את הבן, את האדם, אנחנו יודעים שהוא יצא מפייזר, והוא הזהיר לגבי, גם לגבי הזריקות, במרכאות חיסונים, והזהיר לגבי זה, והזהיר שזה משהו שהוא לא בדוק, שהוא יכול לעשות נזקים גדולים. הוא כמובן שהוקיעו אותו מתוך פייזר, על זה שהוא פצע את פיו, ובכלל, עושים עליו צייד מחשפות עכשיו. אז הוא דיבר על זה שהשקופית, שלב ראשון, הדמיית איום ויצירת פחד, דצמבר 19 עד מרץ 20. אנחנו זוכרים את זה. הרגו עשרות אלפי קשישים, הגדילו את מספר מקרי המוות, בכלל הגדילו את המספרים, העמידו את החיסון כפתרון יחיד, זאת אומרת, הכניסו לתודעה, את העניין של כשיגיע החיסון, אז אנחנו ננצל. עד אז אנחנו בפחד. ונפדו את כל תשומת הלב בעולם ב-COVID-19. זאת אומרת שזה היה, הפך להיות המותג הכי מדובר, לא הכי מדובר, היחיד המדובר. לא דיברו על שום דבר אחר מלבד על הקורונה. אין יותר מחלות ואין יותר סרטן ואין יותר מכנסים פסיכולוגיים, והחינוך לא משנה והביטחון לא משנה. לא היו שום מלחמות, לא היו שום דבר, שום דבר בעולם לא קרה חוץ מקורונה. כל תשומת הלב העולמית מוגדר רק לשם, וזה קרה בצורה כוללנית בכל העולם. תוצאה כן. פאניקה כללית כמעט. שלב שני היה לזרוע את במרכאות כתבי הקודש ולחלק, זאת אומרת לייצר פילוגים. ממרץ 20 עד דצמבר 20, להטיל מספר רב של אמצעי כפייה מיותרים, רצחניים ובלתי חוקתיים, אנחנו יודעים, לסגרים, על מסכות וכולי.
כן.
לשתק את המסחר והכלכלה, זה קרה. להכניע את הרוב להתנגדות של מיעוט מרדן, לתייג את כל מתנגדי הזריקה או מתנגדי הסגר או מתנגדי המסכות כמיעוט מרדן.
כן.
ושיש לזלזל בו. סטיגמציה של המורדים ויצירת חלוקה אופקית, צנזורה של מנהיגים מתנגדים, האנשה על אי-ציות, אנחנו זוכרים את עד היום בעצם.
אבל אנחנו יכולים לראות שלא ממש הצליח להם.
הצליח מאוד, הצליח עם רוב האדם, לא הצליח איתך ואיתי, אבל הצליח עם רוב האנושות.
אבל היום אנשים כבר...
אני לא יודעת, הכללת בדיקות PCR, יצירת בלבול בין מקרים נגועים, חולים, מאושפזים ומתים. אני רוצה פה להגיד מילה על המילה מאומתים. זה משהו שאני יכולה להוסיף בתור מישהי מרקע ביוטכנולוגי. המילה מאומת זה פיקציה מטורפת. בכל רגע נתון, כל אחד מאיתנו מאומת לעשרות, אם לא מאות, רעלנים, וירוסים וחיידקים. אם יבדקו אותנו, אנחנו יכולים להיות מאומתים כל הזמן. ההחלטה של לבדוק מאומת היא הונאה שאנשים לא מבינים, פשוט לא מבינים. בורות מנוצלת פה פשוט לפשע נוראי. צעד נוסף, לפסול את הטיפולים היעילים, אנחנו יודעים שזה קרה, ותקווה לחיסון הצלה. התוצאה, פאניקה כללית, כמעט. שלב שלישי, דצמבר 20 עד יוני 21, הבאת פתרון בוגדני וקטלני, וזה הזריקות. הציעו חיסון חינם לכולם. אגב, כשמציעים לך משהו בחינם, סימן שאתה המוצר. אנשים לא מבינים את זה. הבטיחו, אגב, עובדה שמסכות לא חילקו. מבינה? מסכות לא חילקו. אם הם רצו שכולם ילכו עם מסכות, הם היו צריכים באופן מוחלט לחלק לאנשים מסכות. זה שגרמו לאנשים לקנות מכספם את המסכות, כי הם חייבים ללכת איתם, זה עוד שלב מרושע ופשעי. אנשים שלא היה להם כסף לאכול, היו צריכים ללכת לקנות מסכות. כמו שבמלחמת המפרץ, חילקו לנו מסכות אבח במתנה.
בדיוק, זה מסכות הרבה יותר יקרות.
אז איך לא חילקו, איך לא חילקו עכשיו מסכות? הנה עוד משהו שסימן...
מעניין, עוד חומר למחשבה, כן. מסיכות אבח הרבה יותר יקרות ממסיכות.
נכון, נכון, וחילקו אטרופינים וכל האוכלוסייה במתנה. צריך פה לראות מה לוקחים לך כסף ועל מה לא לוקחים לך כסף. על החיסון לא לוקחים לך כסף, על הבדיקות בהתחלה לא לקחו, עכשיו כן לוקחים. זה הכל תהליכים לא מקריים בכלל. הבטחת, אני ממשיכה להקריא, הבטחת הגנה וחזרה לשגרה. כל הזמן אמרו, עוד את זה וחוזרים לשגרה, עוד את זה וחוזרים לשגרה. קבעו יעד חיסון עזר, הדמיית התאוששות חלקית של הכלכלה, הסתר סטטיסטיקות של תופעות לוואי ומקרה מוות מהזרקות, העברת תופעות הלוואי של הזריקות כתופעות של הנגיף. זאת אומרת, אנחנו יודעים על תופעות של החיסונים, שהלבישו אותם, שהלבישו אותם כאילו על הנגיף. שחזר את הרעיון של וריאנט ומוטציה טבעית של הנגיף. עשו, להצדיק קיום אמצעי כפייה באי החלת רף חסינות העדר, עשו, להעניש אנשי מקצוע בתחום הבריאות על הפעלת טיפול וריפוי בלתי חוקי, עשו, התוצאה, ספקות ותחושות בגידה בקרב מתחסנים, ייאוש בקרב היריבים. שלב 4, יולי, זה יוני 21 עד אוקטובר 21, התקנת אפרטהייד וקוד ה-QR, תכנון מרצון למחסור, הטלת כרטיס החיסון כדי לתגמל את המחוסנים ולהעניש את המתנגדים, עשו, ליצור אפרטהייד של מיוחסים מחוסנים מול האחרים, קחו את הזכות לעבוד או ללמוד מהלא מחוסנים, עשו את זה, משיכת שירותים בסיסיים מהלא מחוסנים, עשו את זה, הטלת מבחני תשלום PCR על הלא מחוסנים, עשו את זה, התוצאה, שלב ראשון של שליטה דיגיטלית, התאוששות היריבים, זאת אומרת כל שלבים עד ארבע, אי אפשר אפילו להתווכח על זה, עשו את זה אחד לאחד. חלקם, אגב, חלק מזה ממשיך עד היום, ראה, אני לא יכולה לטוס לארצות הברית, למרות שיש לי ויזה בתוקף, ולמרות שאני בריאה, בצורה מפתיעה. שלב 5, הקמת כאוס וחוק צבאי, מדברים על נובמבר 21 עד מרץ 22, זה ממש ימים אלה. לנצל את המחסום בסחורות ובמזון, לגרום לשיתוף הכלכלה הריאלית ולסגירת מפעלים וחנויות, קורה. תן להבטלה להתפוצץ, ליישם מנה שלישית על המחוסנים, בוסטרים. זה כבר קרה, אנחנו יודעים שעכשיו אנחנו במנה רביעית. המשך רצח הזקנים החיים, להטיל חיסון חובה לכולם, העצמת מיתוס הווריאציות, יעילות החיסון וחסינות העדר. אנחנו רואים עכשיו את כל ההשתלטות של במרכאות פוליו, לעשות דמוניזציה ללא מחוסנים ולהטיל עליהם אחריות למתים, לעצור את מנהיגי האופוזיציה, להטיל זהות דיגיטלית על כולם, תעודת לידה, זהות, דרכון, רישיון נהיגה, תעודת קופת חולים, הכל דיגיטלי. לקבוע חוק צבאי כדי להביס את האופוזיציה. התוצאה, שלב שני של בקרה דיגיטלית, מאסר או סילוק מתנגדים. אנחנו כנראה בעיצומו של השלב הזה.
אני חושבת שבזה הם כשלו. כשלו.
אנחנו ימים יגידו. אני לא יודעת.
לא עובד להם, אני יותר ויותר, אני מתערבבת עם אנשים סחים. כשלו. סחים, אני כרגע הצלחתי למצוא עבודה בזכות זה שזה כבר לא, זה לא מחזיק מים כבר, זהו.
כי אנחנו ברגיעה מכוונת. עכשיו, את השלב שישי הקראתי מקודם, אז אני לא אקריא אותו שוב, אני יוצאת מהמסע.
לא, בואי נעבור עליו גם כן.
נעבור, אוקיי, שלב שישי, ביטול החובות ופירוק הכסף, ממרץ 22 עד ספטמבר 22.
זה התחיל, כן, זה התחיל.
זה התחיל וזה צפוי לנו ממש בזמן הקרוב, למרות שאנשים חושבים שזה הזיה, לא מאמינים שזה אכן יקרה. לעורר את הקריסה הכלכלית הפיננסית והבורסה את פשיטת הרגל של הבנקים, לחלץ את הפסדי הבנקים בחשבונות לקוחותיהם, הפעל את איפוס הגדול, דמימוש כסף, ביטול חובות והלוואות, להטיל את תיק העבודות הדיגיטלי, את הארנק הדיגיטלי, לתפוס נכסים וקרקעות, לאסור את כל התרופות העולמיות, אשר את חובת החיסון חצי שנתי או שנתי, להטיל קיצוב מזון ודיאטה המבוססת על הקודקס אלמנטריוס, להרחיב את הצעדים למדינות מתעוררות.
מה הכוונה להטיל, להרחיב את הצעדים למדינות מתעוררות?
זאת אומרת שבמקומות שבהם, כמו שאני מבינה את זה, במקומות שאכן זה קורה, שזה מתממש, אז הם מקבלים הטבות. מקומות שבהם יש התנגדויות, אז צריך להטיל עליהם יותר סנקציות כאלה. ככה אני מבינה את זה. התוצאה, שלב שלישי של שליטה דיגיטלית, הרחבת של ה-NOM, New Order Mandatory, לכל הפלנטה. זהו, אני יוצאת מהמסך. איך יוצאים מהמסך?
את בוחרת פשוט ב... הנה, אני שמה אותנו.
אה, אוקיי, בסדר גמור.
וואו.
כן.
כן.
כן. עכשיו שוב, הקטע המטורף הוא ששלב שש נראה הזיה קונספירטיבית, לא יכול להיות. אבל אם אתה מסתכל על שלבים 1 עד 5, אתה רואה שהם כן קורים, ואם אנחנו מנסים להיזכר באיך אנחנו ראינו את העולם, לפני שנתיים, אנחנו היינו אומרים על שלב ראשון שהוא הזיה מוחלטת. על שלב שני, שלישי, האנשים היו אומרים אז, אבל הנה זה קרה. זאת אומרת, חלון אוברטון פשוט בהתגלמותו. אני קוראת עכשיו ספר שכתבה אמא של חברת משפחה על ההישרדות שלה בשואה. באושוויץ בירקנאו. סימנתי לי בתוך הספר, אולי בשבוע הבא, שזה כבר יהיה ממש לקראת יום השואה, אני אדבר על זה. סימנתי לי ממש בסימניות, כל מיני חלקים בתוך הספר, שפשוט אחד לאחד מה שקורה היום. הנדסת תודעה, איך מנסים את התודעה של ההמון, לקבל משהו, להתרגל למשהו, להסכים למשהו, לשתף פעולה עם משהו, ואפילו להיות, להילחם בעדו. כמו שאנחנו רואים אנשים היום שנלחמים בשביל ללכת עם מסכה, נלחמים בשביל החיסון, חושבים שזה דבר נפלא ומציל אנושות, אני לא יודעת. זהו.
אני אופטימית ממך כנראה.
יש, אני אופטימית, אני אין לנו אלא להיות אופטימיים, אבל אני גם עם עיניים פקוחות על המציאות.
כן. אנחנו החזקים. אנחנו האלה שיכולים להתמודד ולהוביל הלאה.
כן.
אז אנחנו יכולים לסכם היום. שאנחנו נשמח לראות הרבה מאוד אנשים כאשר נפרסם את התאריך במועד, שיצטרפו אלינו להמשיך ולתאר את המים שנותנים, משקים את כל את הרוב, אני לא יודעת בעצם ממה הרוב שותים פה בארץ, אבל המים האלה בטוח מגיעים לכל המים בארץ.
אגב, גם אם הם לא פיזית מגיעים, אנחנו חלקנו לפחות מבינים שיש להם אנרגיה.
כן. הם משפיעים.
ובדיוק. בדיוק. ואני רוצה גם להגיד מילה, אני רוצה גם להגיד מילה, קודם כל אנחנו ננסה אולי באמת, אולי בשבוע הבא, לעשות מפגש בנושא התדרים, אבל גם מי שלא לגמרי מתחבר לנושא, אבל רוצה כן לבוא להתחבר לחוויה, למקום, ליום טיול, להתכנסות ולמפגש עם האנשים, לשמוע עוד קצת דברים, זה בסדר, זה בסדר שלאנשים יש את ה... את המחשבות שלהם והדעות שלהם והסקפטיות שלהם. אני בכלל חושבת שזה בסדר להיות סקפטי, ואם אנשים אומרים לי, מה, כאילו...
זה בריא להיות סקפטי.
מה זה, מאיפה המידע שיש לך? אמרתי, מצוין, אל תאמין, גם אני לא מאמינה כמעט לשום דבר, אני כל הזמן חוקרת ומשאירה מלא סימני שאלה. אני חושבת שהיום המפתח זה להיות סקפטי. זה לא לקבל מובן מאליו שום דבר.
חשיבה ביקורתית זה דבר נכון לעשות.
כן. ואני אומרת לאנשים בצורה חד משמעית, אין לי, האמת לא נמצאת אצלי, אני לא יודעת מה האמת. לא רק שאני לא יודעת הרבה, אני יודעת שאני יודעת כלום. באמת. אבל אני כן יודעת לזהות איפה משקרים לי, איפה פושעים בי, איפה אונסים אותי. איפה מהנדסים לי את התודעה ומנסים לייצר לי תעמולה. את זה אני כבר יודעת לזהות בצורה נורא ברורה. וככל שהימים עוברים, אני רואה את זה יותר ויותר. חלק מההתעוררות היא שזה מתחילים לראות את זה בכל מקום. כמו שלא ראיתי את זה קודם, עכשיו אני רואה את זה.
כן.
אז
בדיוק.
קטעתי
אותך. לא, לא, לא. הבמה הייתה שלך, לגמרי. ברגע שהם מתעוררים גם מתחילים לראות שהם לא מסתירים מאיתנו, הם פשוט משדרים את זה בכל מקום, בכל דרך אפשרית, הם פשוט מסווים את זה, פשוט מסווים את זה. מתחילים לראות אחרת כל הסרטים, בכל הסדרות, הכל פתאום נראה לך אחרת, כמו חידה שצריך לפתור ולזהות ולהבין מה הם אומרים שם.
נכון. אגב, זה לא בהכרח שהם מסווים, לפעמים הם אומרים את זה נורא ברור, זה פשוט אנחנו, בני האנוש שלא מסוגלים הרבה פעמים לראות דברים, כי הדיסוננס הקוגניטיבי שלנו, כן, והדיסוננס הקוגניטיבי של ההישרדות האנושית, מתנגדת לראות דברים מסוימים. אנחנו, הכחשה וההדחקה זה משהו שהוא בילט אין בתוך ההישרדות שלנו.
בדיוק. נהדר, אז אני ממש נהניתי היום, והיה לי ממש כיף. הייתה לנו שיחה מאוד כיפית ואנרגיות טובות, ועלה פה חומר חשוב מאוד. ואנחנו ניפגש שבוע הבא, ותודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו.
להתראות. תודה לך, יולי.
תודה רבה לך, קרמית.
תודה.